ספר מבקרים. זה מה שצריך כדי לגלות את נבחי החברה הישראלית. במשך 6 שנים חקר פרופסור חיים נוי את ספר המבקרים של מוזיאון גבעת התחמושת. פרופסור נוי עם הפורטרט הישראלי הנשקף מתוך ספר המבקרים. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, פרופסור חיים נוי מבית הספר לתקשורת על ישראלים, תיירים והנצחה לאומית בספר המבקרים במוזיאון גבעת התחמושת.
באתר ההנצחה הלאומי הידוע גבעת התחמושת בירושלים נמצא מוזיאון הנצחה לקרב שנערך במקום בששת הימים. המוזיאון שקוע מעט באדמה, דומה במכוון לבונקר ישן מהתקופה, ואם הולכים לאורך המסדרונות הפנימיים והדחוקים שלו המריחים מתחב, מגיעים לחדר שמוקדש כולו לספר המבקרים של גבעת התחמושת. זהו ספר עבה ומהודר עם כריכת אור ודפים גדולים שעשויים מחומר דמוי קלף. חוקר תקשורת הספר, המיקום שלו, הפרקטיקות של הכתיבה והקריאה בו נראו לי מהפנטות, מהרגע הראשון. את הספר הבודד הזה חקרתי במשך כמה שנים. אם נעלעל בספר הזה, כפי שעושים מבקרים רבים שמגיעים אל האתר, נתקל בטקסט הבא. Thank you for dying for our country. What you did enabled me and other Jews to be able to live in Eretz Israel. With great respect, Shira, New Jersey, August 2005. הכותבים של הטקסט שהקראתי הם מה שאנחנו קוראים אנגלוסקסים, זאת אומרת כותבי אנגלית, ובאופן כללי הכותבים מחולקים לאלה שכותבים באנגלית, זאת אומרת יהודים, ציונים, שבאים בעיקר מצפון אמריקה, מאנגליה, מאוסטרליה, לעומת המקומיים, המקומיים, זאת אומרת הישראלים, אנחנו שכותבים בעברית. יש הבדל מאוד גדול בין מה אלה כותבים ומה אלה כותבים, זאת אומרת הבדל תאומי. למשל, הדוגמה שהקראנו, Thank you for dying for our country, ברוב הטקסטים של הציונים, הציונים החמים האמריקאים, אתה לא יכול לדעת איפה אתה נמצא. זאת אומרת, לא כתוב אתר הצחה, לא גבעת התחמושת, לא ירושלים, והם מדברים מעבר לאתר ומעל הזמן ישירות אל הזירה ההיסטורית. הם אומרים תודה לחיילים, תודה שהקרבתם את חייכם, thank you for risking your life, we thank you. זאת רטוריקה של תפילה, של לדבר אל המת, של לדבר אל מישהו שלא יכול להשיב לך. לעומתם, בקונטרסט ברור, הישראלים, הם מדברים על המקום, החל מהערות, כמו למה אין פה קולר, למה אין פה מעברר, למה אין פה קוקה קולה, למה אין פה מכונת משקה קל, ורוב התגובות הן לא כמובן ביקורות, והערות דרך התייחסות לאתר עצמו. תודה לכם, לא שמתתם עבורנו, עבור ארצנו, אלא תודה לכם שאתם מתחזקים את האתר, המקום הזה מאוד יפה, המוזיאון הזה מאוד מרשים, למדנו הרבה מהביקור. זאת אומרת שבגדול אצל הישראלים ההתייחסות היא אל הביקור, ולכן גם אל האתר שבו מבקרים. אצל האמריקאים, אצל הציונים הנלהבים, לא רואים את המקום, לא רואים את התחזוקה של המורשת, את עבודת ההנצחה, אלא מעל הראש של כל אלה, ישירות אל הדמויות ההיסטוריות, וזה חזק מאוד. אני חושב שהסיבה שזה כך היא משום שהישראלים, כמו שכיניתי אותם קודם, הם מקומיים. זאת אומרת, עם כל ההוד והיראה שיש בגבעת התחמושת, בירושלים, בירת ישראל המאוחדת לנצח וכולי, בכל זאת, אלה בני עמנו, הם מכירים את הדברים, הם יודעים שמישהו מחזיק את האתר, והם אומרים תודה למישהו הזה. הם הגיעו גם לא מאוד מרחוק. אפילו אם הם באו ממטולה, הם באו מתל אביב, הם באו מדימונה, בסדר. אז הם הגיעו לא כל כך מרחוק, זה עדיין האזור שלהם, הזירה שלהם. אצל האמריקאים, ההגעה לירושלים, הייתי אומר, זה מין סינדרום ירושלים ציוני. זאת אומרת, זה באמת, באמת מלא באתוס שמתחבר עם הכותל, מתחבר עם יד ושם, יש שם הרבה דת, זאת אומרת, זה קבוצה של אוכלוסייה ציונית דתית, ולכן גם הדיבור הוא במשלה וברטוריקה שכמו שאמרתי, היא קרובה לתפילה. הטקסט שקראתי הוא דוגמה אחת, דוגמה חזקה מתוך מחקר ארוך שהתחיל, כמו שאמרתי קודם, מהתאהבות במבט ראשון בגבעת התחמושת בספר המבקרים. אני חוקר תקשורת ושאלות של תקשורת, של תקשורת של יומיום, של תקשורת והנצחה, תקשורת וזיכרון, בוודאי תקשורת וזהות לאומית ישראלית הן שאלות שמעסיקות אותי. ואולי הדבר הכי חזק שהעסיק אותי שם היה שכשאנשים כותבים בספר המבקרים, אל מי הם כותבים? זאת אומרת, הספר הוא ספר, אז איך מדברים עם ספר? בעזרת מי מדברים עם ספר? דרך הספר עם מי מדברים? זה שאלה אחת מאוד גדולה, כי זה לא שאני מדבר איתך ואנחנו אחד עם השני, והנקודה השנייה היא אל מי מגיבים, כשמגיבים בספר. אל מה מגיבים. תחשוב למשל על פוסט בפייסבוק שמקבל תגובות, או העליתי סרטון יוטיוב שמקבל תגובות. אז את התגובות אנחנו נבין ביחס לסרטון, ביחס לפוסט. במובן הזה, עם ספרי המבקרים שאני חקרתי, שיש בהם אלפי תגובות, הפוסט שהן מגיבות עליהם זה המוזיאון, אבל מוזיאון הוא דבר מורכב. ולכן אני יכול לבלות שנים בלנסות להבין גם את האנשים שכותבים, וגם את האנשים שקוראים, וגם את הטקסטים באנגלית ובעברית, בניסיון להבין איך הם מבינים, ומה הם מבינים שהם צריכים לעשות בכתיבה שלהם, ביחס אל הפוסט, ביחס אל המוזיאון. אז כדי להשיב על השאלות האלה, אני סוג של אתנוגרף של שפה, ואתנוגרף של שפה אומר שאני לא רק מנתח טקסטים, אני לא חוקר ספרות. מאוד מעסיק אותי איפה נמצא ספר המבקרים, או איפה נמצא המדיום התקשורתי. אני מאוד רוצה לראות את האנשים בפעולה של הכתיבה. אפשר ללמוד המון מפעולת הכתיבה, מצפייה באנשים בפעולת הכתיבה, שאי אפשר ללמוד מהטקסטים או מהעקבות הכתובות שהם משאירים אחריהם. אז אני ביליתי בגבעת התחמושת משהו כמו 6 שנים של אתנוגרפיה, של תצפית, ועם הרבה מאוד דברים שלמדתי על האתר, אני יכול לתת כמה דוגמאות משעשעות, אבל בגדול רוב הזמן הייתי באולם, צילמתי מה שאנשים כותבים, וגם שוחחתי עם אנשים, ראיינתי את אנשי המוזיאון, היה לי מין שלט כזה שאומר חוקר, לא שאני חושב שאנשים מאוד מאוד התייחסו לשלט הזה, חלק שאלו אותי איפה השירותים, חלק שאלו אותי איך מגיעים ליריחו, היה ברור שהשלט מסמן אותי כמישהו אחר, לא מבקר, אבל לאו דווקא כחוקר. וזה נתן לי אפשרות באמת להציץ אל תוך סצנה של תקשורתית של הנצחה לאומית, שהיא באמת באמת ייחודית. סוג מסוים של ציטוטים ממש מרתקים שיש בספר המבקרים, הם ציטוטים שכותבים יהודים חרדים. למשל, אני אתן דוגמה, ציטוט אחד אומר, החיילים שמתו מתו פה לשווא, זה לא הכוח של החיילים, זה לא הכוח של הצבא, זה לא הכוח של הגנרלים, זה הכוח של הקדוש ברוך הוא ורק הקדוש ברוך הוא. כל החיילים שמתו פה מתו לשווא. יש ציטוטים מעודנים יותר שאומרים, זה גם כוחו של הקדוש ברוך הוא, אבל גם שהכוח מתגלם דרך החיילים. אבל יש שם פולמוס תיאולוגי, שאגב לא היה בציטוטים שדיברנו עליהם קודם, בין האם בכלל זה הצבא והמדינה שחיים על הניצחון הזה, וכולם מכירים בניצחון של 67, הניצחון האדיר הזה, או האם בעצם זה הקדוש ברוך הוא וכל היתר? זה כבר שאלה של כמה מכבדים את כל היתר. דיברנו על הטקסטים שכותבים מבקרים כתגובות ואל מה הם מגיבים. זאת אומרת, מה הדבר שהם מגיבים, ושאי אפשר לדעת את זה עד שלא קוראים את הטקסטים. ואני נתתי דוגמה של ציטוטים של טקסטים חרדיים, אנטי-ציונים, אנטי-צבאיים אולי. מי שמכיר את גבעת התחמושת, היא נמצאת במזרח ירושלים, ליד שכונות רמות אשכול, ואדי ג'וז. עכשיו, רמות אשכול נבנתה, כשכונה מאוד גדולה נבנתה במהירות על ידי טדי קולק אחרי 6 הימים, ועם השנים היא הלכה והתחרדה. והמצב הוא שכשאני באתי לפני בערך 10 שנים לגבעת התחמושת למחקר, האתר היה פתוח חינם, יש בו חורשה ירושלמית יפהפייה עם אורנים ותעלות, ובכל רגע נתון היו שם משפחות מרובות ילדים חרדיות, כך שבעצם ספר המבקרים מגלה בתוכו את השינויים הדמוגרפיים שהיו מסביב, והוא בעצם סוג של מראה או סוג של כספית שמראה שזוכרת את מה שהיא רואה. וזה מה שכל כך יפה לחקור בו, שהוא בעצם סוג של עקבות של הקבוצות השונות, הדמוגרפיות השונות, חרדים וציונים ואנגלוסקסים ודוברי עברית, נגיע לזה עוד מעט, גברים ונשים, לוחמים ואחרים, כל זה משתקף ונשמר, מתועד בספר המבקרים, בלי שאף אחד ניסה לתעד את זה. זו פשוט פעולת הספר. אחד הקהלים הפופולריים שכמובן פוקדים את האתר אלה החיילים, חיילים לוחמים, לא יודע אם צריך להזכיר, אבל באתר מתפקדת לשכת גיוס, קורס קצינים, או נדמה לי שמסע קומתה של הצנחנים מסתיים שם, זאת אומרת האתר הוא אייקוני מבחינת הצבא, וכמו שדיברנו קודם על הטקסטים, בפירוש חלק משמעותי של הטקסטים מגיבים אל הצד הצבאי, ואלה בעיקר טקסטים שחיילים כותבים, טקסט מאוד מתומצת אבל שמעביר את העוצמה הזאת, זה חייל שכותב, לראי הגבורה שנפלו, מצדיע לכם, לוחם. פשוט ככה עם כל ההוד וכל העוצמה וכל האירויקה הישראלית הזאת, קצר ולעניין, לראי הגבורה שנפלו. אתר גבעת התחמושת ממצב את החיילים, באופן יושב די צפוי, כי נמצאים בפסגה של האירויקה ושל הקדושה החילונית והאירואית הלאומית. זאת אומרת, הטייקאווי, השיעור הכי חשוב שאפשר לקחת מאתר לפי הנהלת האתר, הוא להגיד, אנחנו מבינים שזה מה שקרה פה, ואנחנו מבינים שזה לא רק להיסטוריה, זה להווה וזה לעתיד. זה בעצם השיעור המשמעותי ביותר. אני אתן ציטוט אחד אולי, שזה ציטוט שאני משתמש בו כי הוא מגלם את זה. אז למשל, מדובר כרגע דווקא במשפחה, לא בחיילים, אבל זה נראה לי כן מאוד מאוד תופס את הנקודה. המשפחה כותבת, הביקור לימד אותנו על הקרבות הקשים ומחיר הדמים הגבוה והיקר ששילמנו, כדי שנוכל היום להסתובב ולחיות בירושלים באופן חופשי ושקט. זה היה מרגש מאוד, משפחת שקד. זאת אומרת שכשלפעמים שואלים אותי, מה אתה חוקר שם, פרופסור נוי, כל כך הרבה שנים, אני אומר, תראו איזה יופי, המשפחה הזאת מבינה שהיא נמצאת במבחן. היא צריכה להחזיר לאתר את מה היא קיבלה באתר, מה היא למדה באתר, במילים שלה ובקצרה. ובאמת מה שהמשפחה אומרת זה, הבנו שעם על חרבו יחיה, שבכל דור ודור, המעלה הכי גבוהה של האזרחות היא הצבאיות. היא בעצם להקריב את עצמנו. אחד ההיבטים הממש מרתקים הוא דווקא הטקסטים שכותבות צעירות. חיילות, תיכוניסטיות, בעיקר בנות אולפנה, צעירות, דתיות, ציוניות, כשהן מכוונות את המאוויים שלהן ואת התודה שלהן ואת הסירות התודה העמוקה שלהן אל החיילים הלוחמים. ואלה טקסטים שאי אפשר להראות את זה כמובן ברדיו, אבל הדבר העיקרי אולי אליהם זה קודם כל שהם מלאים בבלונים ובציורים ורודים ובלבבות. הם מאוד ממוגדרים. זאת אומרת, זה ברור שגם יכולתי לראות את זה בצפייה, אבל זה ברור שהמוענות, מי שכותבות, הן בחורות צעירות, ובאמת הטקסטים זה לחיילי צהל היקרים והחמודים והצדיקים והמדהימים והנפלאים, זאת אומרת, ובאהבה, כל המילים האלה, אני אקח טקסט אחד לדוגמה, אם זה בסדר שאני אתן, אז מי שהיא כותבת, או זה שתי החיות שכותבות, זה פשוט טקסט באמת מלא מלא באנרגיה חיובית לחיילים, לחברי צהל, סימני קריאה, זאת אומרת, זה חברים, אני מאוד מאוד מעריכה את הפעולות שלכם בארץ, ומקווה שתמשיכו להיות כאלה נחמדים ושמחים, הרבה הצלחה, בריאות וחיים עד 180 שנה. ואז יש שני לבבות, כתוב ביג לאב, ומתחת לזה הדר וענבל הפצצות. אז קודם כל, הדר וענבל הטילו פצצות בגבעת התחמושת, אבל הטקסט מלא בלבבות וביג לאב, ובעצם הטקסט הוא ההפך. האתר הוא אתר של שכול, הוא אתר של מוות, הוא אתר של כאב, והאנרגיה הצעירה, הליבידינלית, האהבה, איך שנקרא לזה, שהן מכניסות לזה, הופכות, צובעות את ספר המבקרים, ואני מתכוון מילולית, צובעות את ספר המבקרים בצבעים ורודים ואדמדמים. גבעת התחמושת הוא אתר עם הרבה מאוד מבקרים, והוא נמצא, במובן מסוים, הוא נתפס כאתר בקונסנזוס. זאת אומרת, זה ירושלים המאוחדת לנצח. באותו זמן, ברור שהאמירה פה היא אמירה פוליטית. זאת אומרת, האמירה של ירושלים כמאוחדת, האתר נמצא במזרח ירושלים, אין באתר מבקרים פלסטינים, למרות שהשכונות שם ודי ג'וז וכו' וכו', הם שכונות עם הרבה פלסטינים. זה אתר שהוא אתר פוליטי. מה שמעניין עכשיו, זה לראות האם משתקפת הפוליטיקה הזאת בספר המבקרים. והדבר אולי הראשון ששמתי לב אליו הוא שהאתר אינו מאפשר ואינו מזמין ביקורות שהן ביקורות מהצד השמאלי, אפילו ביקורות פציפיסטיות שאומרות חבל על המוות הזה, חבל לקדש את המוות הזה, חבל להזמין שדור ודור נקריב את עצמנו לזה. זאת אומרת, לא, אין קול מהסוג הזה. הקולות האלה ממש לא נשמעו. גם צריך להגיד שהקרב היה עם הירדנים, והאתר מנסה להיות במסע ומתן עם קצינים ירדנים, לפעמים מזמינים קצינים ירדנים, אבל בעצם הדוב הגדול, הפלסטינים, שזה גם מי שמקיפים את האתר, בוודי ג'וז, יש בית ספר תיכון גדול, שני בית ספר תיכון גדולים ליד האתר, כל אלה לגמרי לגמרי לא מוזכרים, והם באמת מאוד מאוד מורכבים מבחינת הנהלת האתר, ואכן המבקרים לא משקפים את זה. זאת ועוד, כולם יודעים, וזה מין סוד גלוי שגם מנהלי האתר יודעים אותו וגם היסטוריונים צבאיים יודעים אותו, שהקרב עצמו בגבעת התחמושת היה מיותר. כולם יודעים את זה. זה לא צריך פרופסור לתקשורת שיאמר את זה. הקרב עצמו היה מיותר, היה אפשר בלי הקרב, ואם כבר היה צריך לעשות את הקרב, כולם מסכים שהיה צריך לעשות אותו אחרת. למשל, בשיר הידוע הזה, גבעת התחמושת, מספרים איך הירדנים לחמו חזק. הם לחמו חזק כי לא נתנו להם לסגת. זאת אומרת, זה היה או מוות, או זה אחת הסיבות, וסיבות רבות אחרות. כל זה כמובן גם כן לא מוזכר באתר. למרות שהיום מקובל במוזיאונים ובמוזני היסטוריה, מוזיאוני מורשת, להכיר בטעויות היסטוריות, להעלות אותם לפני השטח, להראות שקיפות, להראות כנות, בגבעת התחמושת, כל הנושאים האלה לגמרי לגמרי מטוטעים מתחת לשטיח. אז האתר עצמו מצליח במטרה שלו, במובן הזה שהוא ממצב את עצמו במרכז, למרות שהאידיאולוגיה שלו, של ירושלים המאוחדת לנצח, היא אידיאולוגיה ימנית רוויזיוניסטית. כמו שאמרתי, אין ביקורות מהמרכז או מהשמאל, אבל מה שמפתיע הוא שיש דיון לוהט, ביקורות לוהטות, דווקא מהימין, או האולטרה ימין, או איך שנקרא לזה, זה כרגע לא משנה, אבל לא מובן מאליו, הביקורות הימניות הן מעניינות כן מעלות באור משהו שהוא לא מובן מאליו. למשל, ואני עכשיו אתן כמה דוגמאות כאלה. קודם כל, יש הרבה קריאות גזעניות כמו מוות לערבים. דבר שני, יש קריאות לאלימות. יש קריאות לאלימות, כולל בתקופה שבה אני חקרתי, התחלתי את המחקר שם, שזה היה ההתנתקות מרצועת עזה, קריאות מאוד ברורות, מאוד מפורשות לרצח שרון, ראש הממשלה דאז אריאל שרון. למשל, אני אקריא את אחת התגובות הימניות, אולי של המתנחלים הטיפוסיות, אני מצטט, עם תום הגירוש של יהודים מגוש קטיף צריך לבנות מוזיאון, יד ושם, לזכר חבל ארץ שנגדע, נחרב ונעלם בידי רשעים ארורים, בלי לב ובלי חמלה. זאת אומרת שזו גם תגובה מעניינת, כי אומרת, זה מוזיאון. צריך לבנות מוזיאון אחר בשביל הגירוש של היהודים. תגובות אחרות אומרות, רק שלא יחזירו פה כמו שהחזירו שם. ותגובות אחרות עדיין מתעמתות, הן לעומתיות אל הנהלת האתר של גבעת התחמושת עם אותו סוג של ספקנות ואותו סוג של מחאה שיש לציבורים האלה, הימניים מאוד, כלפי הממשלה. זאת אומרת, אתם אומרים לנו פה כמה טובים אנחנו, איזה הירואיקה היה, איזה צבא, אבל אתם אחרי זה מחזירים את זה. אנחנו יכולים לראות שבשביל המבקרים האלה, ספר המבקרים שנמצא באתר הנצחה, שנמצא בירושלים הבירה, הוא בדיוק המיקרופון שאליו הם יכולים לתעל את האנרגיות האלה, ושם הם יכולים לצעוק, כולל בצורה אלימה, כולל כלפי הנהלת האתר, מהנהלת האתר ובעצם עד ראש הממשלה. אלה ביטויים פוליטיים שמבינים את ההקשר הפוליטי של גבעת התחמושת, אבל לא מחזקים אותו ולא מבקרים אותו משמאל, אלא ההפך, מבקרים אותו מהימין. המקרה הכי קיצוני של כתיבה שנתקלתי בו הוא קריאה לרצח ראש ממשלה מכהן, שזה היה באותה תקופה אריאל שרון. בסוגריים אני אגיד גם ביטויי תוקפנות נוספים, אבל בעיקר קריאה לרצח של שרון. ואחד הדברים המעניינים שבכלל קראו לי באתנוגרפיה בגבעת התחמושת, הוא שגיליתי את זה כי מצאתי דף שנתלש מספר המבקרים. פשוט נקרא מספר המבקרים. אני אמרתי קודם שלדפים עבים בצורה של קלף, זה לא קל לתלוש משם, זה גם ספר יקר, לא קל לתלוש ממנו עמודים. ולא הבנתי, לא מי תלש את זה, למה זה נתלש, וגם העמוד בכל זאת היה בספר המבקרים, אז מי יחזיר אותו? אם כבר מישהו תולש את הספר, אז שיתלוש את הספר, אבל מה העמוד הזה עושה שם בחזרה? בקיצור, עשיתי קצת עבודת בילוש, והסתבר לי שמה שקרה זה שבאמת על העמוד הזה נכתב בגדול, צריך לרצוח את שרון, לרצוח את שרון, סימני קריאה מאוד מאוד ברור, ומי שתלש את העמוד הזה הוא לא אחר מאשר איש התחזוקה של האתר, שגם עליו אני רוצה להגיד כמה מילים עוד רגע, שהוא הבין כנראה את העבודה שלו כלתחזק את האתר, כולל לתחזק את ספר המבקרים באתר, וברגע שהוא ראה דבר כזה, הוא פשוט מיד קרא את זה. אז אם אתם שואלים איך זה חזר, זה חזר כי מנהל האתר אמר לו, אנחנו לא תולשים מספר המבקרים שום דבר, ספר המבקרים הזה פתוח לכולם, כל אחד כותב בו מה שהוא רוצה, אתה צריך להחזיר את זה. לגבי איש התחזוקה הזה, אני הזכרתי קודם שהאתר הוא אתר שמנהליו היו תמיד מהצנחנים, אז באיזשהו יום, בימים הראשונים שלי שם, הוא ניגש על איש התחזוקה הזה, במפתיע, ממש ככה, ואמר לי, שמי זה וזה, אני איש התחזוקה פה, אני רוצה להגיד לך דבר מאוד חשוב, אני גם הייתי צנחן, גם הייתי לוחם, גם אני אחד הצנחנים. המשכתי לחשוב מדוע זה כל כך מרכזי להגיד לי שהוא צנחן. וזה באמת הזכיר לי שבזמנו, כשעשיתי סיור, אחד הסיורים הראשונים עם חיים נראל, זכרו לברכה, שניהל את האתר כשאני הגעתי, אז הוא אמר לי, אני צנחן, ונכנסנו לתוך האתר, והוא אמר לי, הנה אתה רואה, היה לו מין חיוך ציני כזה, יש פה מפרס צנוח, מפרס מתוח של צנחנים. לא כל כך הבנתי את זה, אני לא בא מרקע קרבי, אז שאלתי אותו, אז מה זה אומר? הוא אומר, אבל אתה יודע שלא צנחו פה. אז חשבתי, נכון, אז אמרתי לו, אז מה בעצם עושה פה המצנח? אז הוא אמר לי, זהו, שהאתר הוא בעצם אתר שמקדם את האג'נדה של הצנחנים. We celebrate את הצנחנים. וזה היה מעניין לי, כמובן, קודם כל כאתנוגרף, שמנסה להבין את הפוסט, מנסה להבין מהו האתר שאליו מגיבים, אבל זה גם היה מאוד מעניין לי, בגלל שזה נתן לי להבין חלק מהתגובות, ואני רוצה להתייחס פה לתגובות. חלק מהתגובות אכן מחזקות את הצנחנים, מוקירות את הצנחנים, מסירות את הכובע בפני הצנחנים. אני מזכיר, אלה יפי הבלורית, ההירואים ששחררו את ירושלים, שכמובן, שבדמיון הישראלי הם מזוהים עם בהירי האור, בהירי הבלורית והאשכנזים. זה ארון התרבותי הצבאי של האשכנזים. אני אומר בדמיון הישראלי, כי בדיקה דמוגרפית של מי הם באמת הצנחנים, לא תגיד שהם דווקא רוב אשכנזי, אבל זאת התפיסה. המבקרים עצמה מזהים את זה, ואנחנו רואים כמה טקסטים מאוד מאוד חזקים שנותנים בעיטה בבטן בתפיסה הזאת. החל מביקורת רכה שאומרת משהו כמו איפה גולני, פשוט טקסט שאומר איפה גולני, דרך ביקורת קצת מתנצלת עדיין שאומרת לא כבשנו את ירושלים, אך היא תמיד בליבנו, עורב גולני. זאת אומרת, עדיין חיילים ביחידות עילית של גולני, שאומרים, לא כבשנו, אבל עדיין אנחנו ירושלמים, אנחנו אוהבים את ירושלים, אנחנו נאמנים. ועד תגובה כמו ציור של עץ גולני, כתוב גולני כבוד עם כמה סימני קריאה, והעץ הידוע של גולני, ומתחת לזה, לא פחות ולא יותר, ימותו כל הצנפים, ימותו כל הצנפים, סימני קריאה והסימן של חטיבת הצנחנים עם איקס עליו. שזה אתר הנצחה, אתר קדוש, אתר שמנציח חיילים שנהרגים, ושם חיילי גולני באופן סימבולי הורגים את החיילים של הצנחנים, כשזה דוגמאות ממש ככה על קצה המזלג, והן מדגימות את זה שבעצם המערכה על גבריות, masculinities, על סוגי גבריות, עדיין ניטשת, היא כמובן מערכה עדתית, כמובן בתפיסות של מי זה גולני, מי זה הצנחנים, ואולי אני רק אוסיף שהיה שם גם מישהו מהנדסה קרבית שכתב, גדוד, כך וכך, הנדסה קרבית, כולנו שווים. זאת אומרת, מבחינת הנדסה קרבית, גולני, צנחנים והנדסה קרבית שווים. ככה שכשקוראים את ספר המבקרים מנקודת מבט של מגדר וגבריות, שעסקתי בזה גבריות, השדה המערכה הוא בעצם על מי הוא הגבר הישראלי בהידיעה. מי הוא הגבר האולטימטיבי, כמובן שזה הגבר הצבאי, הקרבי, אנחנו עסוקים פה בקרביות, אבל בתוך הקרביות, האם אלה הצנחנים ההיסטוריים, יפי הבלורית ששחררו את הכותל, ושבגולני אומרים שהם בכו בכותל, אם מישהו מכיר את המערכון הזה של החמישייה הקאמרית על זה שהצנחנים בוכים, לעומת הגולני, סוג של גבריות יותר מחוספסת, שנתפסת יותר מזרחית, ובעצם הספר מהווה סולם או סרגל לסוגים של גבריות, של גבריות קרבית ישראלית. הזכרתי קודם את הצעירות, את החיילות הצעירות, את בנות האולפנה הצעירות, את התיכון, את בנות התיכון הצעירות שכותבות עם הרבה לבבות לחיילים, אבל נורא מעניין, אם כבר עסקנו בנשים ועסקנו בגבריות, לבדוק את התפקיד המגדרי, זאת אומרת, את התפקיד שממלאות נשים לא צעירות, הנשים המבוגרות יותר. אני מדבר בעיקר על האימהות ועל המורות, שנמצאות הרבה מאוד באתר, המורות עם הכיתות שלהן, והאימהות שאני רוצה להגיד עליהן כמה מילים עם המשפחות שלהן. מה שמאוד מעניין היה לראות מנקודת מבט הזאת, זה בעצם שהאימהות ממלאות את התפקיד המסורתי שלהן במדינת הלאום, בלאומיות. והתפקיד שלהן הזה הוא האורכסטרציה, הניצוח של היחידה של המשפחה כיחידה בתוך הלאומיות, כיחידה בתוך המדינה. ומה שהן עושות, זה עוד יותר יפה לראות, זה לא שהן כותבות טקסטים, הן מלהקות את בני ובנות המשפחה לכתוב את הטקסטים הנכונים. יש לי איזה הרבה דוגמאות מאוד מאוד יפות, אני יכול אולי להדגים עם דוגמה אחת או שתיים נחמדות, שמראות איך הנשים בעצם ממלאות תפקיד מאוד חשוב, אבל מסתתרות מאחור. למשל, באחד הימים שאני נמצא שם, אני רואה שמגיע המשפחה, אבא נכנס קודם, הולך ראשון, מגיע לספר המבקרים ומדלג עליו. אחרי זה מגיעה האמא והבת. הבת היא בגיל ה-10, אולי 13, 14, והאמא והן באמת נוצרות ליד ספר המבקרים, מתחילות להלעל בו, קצת לפטפט, לקרוא, נוצרת איזו דינמיקה שם. האמא אומרת לבת, את רוצה לכתוב משהו אולי? בינתיים אני יושב וצופה וגם כותב, אני אתנוגרף, הגרף זה אומר שאני כותב, ואין את ליד ספר המבקרים. אני אגיד במאמר מוסגר שתמיד האתר מתלונן שהמבקרים גונבים את העת, אבל מבקרים שזה מאוד חשוב להם, הולכים עד הכניסה בשביל להביא את העת, ובאמת האמא והבת מסתכלות אחת על השנייה, מסתכלות עליי, רואות שיש לי עת, שאלות אם אפשר לקבל את העת, אני נותן להם את העת, ובאמת הן עומדות לכתוב, ואז האבא, שכבר בינתיים ויתר על זה, אבל בינתיים הוא רואה שזה מעניין, האמא והבת עומדות, אז האבא מגיע, בקיצור שלושתם עומדים מול הספר, ליד הספר דקות ארוכות, כשהאמא באמצע שעושה את הכתיבה, הבת יציאה לבת לכתוב, הבת אמרה לא, והאמא עושה את הכתיבה, והאמא כותבת באמת, תודה על הביקור, מאוד נהננו מהביקור, חותמת, כרגע לא חשוב בדיוק הטקסט, אבל מסיימת את זה, מרימה את העת מהנייר, קורצת לבן הזוג שלה, קורצת לבן הזוג שלה, זאת אומרת, אני עשיתי פה את העבודה, היא לא חותמת בשמה, זה אף פעם לא בשם האם או בשם המורה, זה בשם המשפחה, זה הכרת תודה ומחויבות וזיקה בין המשפחה או הכיתה או הבית ספר, או אפילו היחידה, אם זה חיילת, אל האתר. ובאמת בכל התצפיות האתנוגרפיות שלי שגם מתאימות לספרות האקדמית על תפקיד נשים בלאומיות, הרי החיילים הם הלוחמים, באתר גבעת התחמושת אין שם נשים שמונצחות. אז הלוחמים, החגיגה היא חגיגת הלוחמים ההירואים, אבל לנשים יש תפקיד מאוד אקטיבי, אומנם מאחורי הקלעים, בדיוק בהכנת הקרקע הזאת של הבנים והבנות והמשפחה וגיוס המשפחה לתפקיד הלאומי. אני אתן עוד דוגמה אחת של אישה שהיא לא אישה מבוגרת, אבל זה עדיין דוגמה מגדרית מאוד מאוד יפה לגבי העבודה של נשים וגברים, וזה באחד הימים אני מגיע לשם אחר הצהריים, ויש שם גברים, מכירים אותי שם, זה שם איזו עובדת רוסייה ששמה יולי, אומרת לי, חיים, אתה חייב לרוץ שם, יש שם קבוצת תיכון בפנים, אתה צריך לראות אותם, ועד שהגעתי, באמת בחדר היו כמה בני תיכון, בני ובנות תיכון ממרכז הארץ, הם הלכו לראות איזה סרט, ולאט לאט הדלדלו הצעירים בחדר, ונשארו שניים, בחור ובחורה, שהם סביב ספר המבקרים. וגם הם קוראים, קוראים, ומתי שהם רוצים לכתוב משהו, מסתכלים איפה שיש עת, אין עת, יש אתנוגרף בסביבה עם עת, אז הם מבקשים ממני את העת, אני נותן את העת, אני כמובן שותף לתהליכי ההנצחה כאתנוגרף, והדבר הבא זה שהבחור בא לכתוב, מחזיק את העת, וממש מוריד את העת לנייר, רגע לפני שהיא נוגעת בנייר, הבחור הזה אומר לבחורה, לא, תכתבי את, לך יש כתב יפה יותר. ומי עכשיו, במשך כמה דקות רצופות, הוא מכתיב לבחורה מה הוא רוצה לכתוב, כולל את החתימה שלו. זאת אומרת, היא כרגע בעצם המוציאה לפועל, והוא כותב, ובאמת יש לה כתב יפה, והוא מתחיל להכתיב לה, אומר לה, מה שהוא מכתיב לה זה השיר של אסי דיין, איך זה נקרא הסרט הזה, גבעת חלפון אינה עונה, תן לשים את הראש על דיונה, הוא מכתיב לה את כל השיר עם הרבה מאוד טעויות, ויש גם מקומות שהוא נותן לה ליהוק בימוי מדויק כזה, הוא אומר לה, ועכשיו תכתבי בגדול. וכשהוא אומר לה, עכשיו תחשבי בגדול, היא לא רק כותבת את זה בגדול, היא מסגננת את זה, היא מוסיפה צבעים, זאת אומרת, היא מבינה בדיוק את התפקיד שלה כמישהי, אני מצטט, שיודעת לכתוב יפה ביחס למה שהוא רוצה. ברגע שזה מסתיים, הוא אומר לה, תחתמי, הוא מתלבט גם איך לחתום את השם שלו, הוא אומר לה, תחתמי א' א', היא מרימה את העת, מחזירה לי את העת, וככה הם הולכים. ומה שיפה הוא שכמו האימהות, גם לגביה אי אפשר לדעת את התפקיד של אנשים. הוא תפקיד של מאחורי הקלעים, שרק תצפית אתנוגרפית יכולה להראות. המחקר בגבעת התחמושת הוא המחקר הראשון שאי פעם נערך במוזיאונים על ספרי מבקרים. בכל ההיסטוריה של מוזיאונים, סוגים שונים של מוזיאונים, סוגים שונים של ספרי מבקרים, אף פעם לא חקרו את זה, ובאמת אחרי גבעת התחמושת מצאתי את עצמי בארצות הברית, עברתי לשם עם משפחתי, ועניין אותי מאוד לחקור מוזיאוני שואה ובפרט ספרי מבקרים וממשקי תגובה. אני קורא לזה ממשקי תגובה, כי יש גם ממשקי תגובה דיגיטליים, אינטראקטיביים, איך הקהל מגיב. ואני חקרתי במשך כמה שנים אחרי זה בצורה מאוד דומה את ספר המבקרים, שהוא גם ספר מבקרים מאוד מאוד מרשים, במוזיאון השואה של פלורידה. פלורידה הולוקוסט מיוזיאום, זה מוזיאון גדול, חשוב, זה המוזיאון של פלורידה, פלורידה היא מדינה השלישית בגודלה בארצות הברית מבחינת מספר היהודים, אחרי מדינת ישראל זה המקום עם הכי הרבה ניצולי שואה בעולם, והמוזיאון מאוד מאוד מחנך את הקהל לשואה, כשהמוזיאון שואה הוא נע בין מה שאנחנו קוראים אוניברסליזם, זאת אומרת, שואה יכולה לקרות לכל מיני אנשים, לכל מיני קבוצות של אנשים, ומה שצריך זה אזרחות חזקה, זה בעצם המסר של הג'נוסייד, לבין פרטיקולריזם, זאת אומרת, השואה היא של היהודים, יראה ליהודים, המוזיאון צריך להיות מוזיאון של יהודים, על יהודים. התפיסה של ההנצחה של השואה היא תפיסה מאוד אמריקאית, אני אומר את זה כמישהו שהוא ישראלי ומגיע לארצות הברית, אז למשל בשיחה שלי עם מנהלת האתר, היא אמרה, אנחנו רוצים שאנשים לא יעזבו את האתר שבורים, לא יעזבו את האתר מדוכאים, תראה איזה שואה, זה נורא, ההפך, אנחנו רוצים לתת להם איזו תחושה של אופטימיות, איזו תחושה של סוכנות, של אייג'נסי, שבעצם להגיד להם מפה, מהשואה הנוראית הזאת, יש תקווה, ואתם יכולים לשנות יום-יום את החיים שלכם. אז למשל, בחנות של המוזיאון, המאכל היחיד שיש זה שוקולד, שנקרא The Florida Holocaust Museum Chocolate, ומהצד השני כתוב The Best Chocolate in the World. אז כשאני נותן את ההרצאה הזאת, הקהלים האמריקאים לא מבינים מה הבעיה פה, והקהלים הישראלים מיד שואלים אותי אם זה שוקולד מריר, או אם זה דארק צ'וקולד. אז יש הבדל תרבותי בין איך מבינים טראומות, בין אם זה גבעת התחמושת, להבדיל אלף הבדלות בין הטראומות. ומה שמעניין במוזיאון השואה בפלורידה, בספר המבקרים, זה שיש גם שם ביקורות. עכשיו, אפשר כמובן לשאול, מה הביקורות על השואה? זה לא ביקורות שואה, אין שם ביקורות של מכחישי שואה, אבל עדיין יש ביקורות, וזה מאוד מעניין ומאוד עדין לראות את זה. ואני הייתי רוצה להדגים בזמן שנשאר לנו, המוזיאון שואל בשלט שליד הספר, אומר, tell us about your museum experience. ובאמת, רוב התגובות, אמריקאים הם כאלה צייטנים ונחמדים ומנומסים, אומרים להם, tell us about your museum experience, הם עונים, this is our museum experience. אחת הדוגמאות המשעשעות היא שאחד האנשים כותב שם, I had a great Holocaust experience. שזה כותרת של אחד המאמרים שלי, שזה כותרת מאוד מלמדת, כי זה בחור צעיר כנראה כתב את זה, אני במקרה לא ראיתי מי כותב את זה, אבל הוא הבין שצריך לכתוב על אקספיריינס, והוא הבין שהשואה היא לא טובה, אבל הוא הבין שצריך לכתוב משהו טוב על המוזיאון. זה כמו סלט כזה, אבל שהמרכיבים לא יצאו בדיוק כמו שצריך, ואז יצא לו, I had a great Holocaust experience. כמו שאמרתי, יש גם ביקורות שהן יותר רציניות, והביקורות האלה לא מתייחסות לשואה, אלא הן מתייחסות לצורה שבה מנציחים את השואה ולטייק-אווי. ללסנס, לשיעורים המוסריים והפוליטיים שיש לנו לקחת מן השואה. אז אני אתן דוגמה, למשל, מישהי כותבת, very moving, the displays are beautiful, well explained. מה שהיא אומרת זה קודם כל היא מתחילה בלהגיד, הביקור פה היה טוב, זאת אומרת, היא עושה את התפקיד המנומס של להחזיר למוזיאון, על המוזיאון, אבל על השואה היא אומרת, today the killings are taking place everywhere in the world, in many places, when will we learn? זאת אומרת, עדיין יש שאלה שהעניין לא נסגר עם שוקולד מריר או חלב, יש שאלה דחופה ואקוטית, שאולי היא לא רואה התייחסות דחופה ואקוטית אליה במוזיאון, לגבי השואה. ואני אתן עוד דוגמה אחת, זה מישהי שכותבת ככה, אני אתחיל עם אנגלית ואחרי זה אני אתרגם, היא כותבת awesome, נקודה שורה חדשה, America is headed there now. Do something about it. I am. מה שהיא אומרת זה awesome, משהו כמו מוזיאון יפה, היא לא אומרת מוזיאון, אבל awesome, בסדר, התצוגה, כל זה, היא יוצאת ידי חובתה, ואז היא אומרת, אמריקה, זה מישהו בארצות הברית שכותב באנגלית במוזיאון השואה בארצות הברית, בפלורידה, America is headed there now. תעשו משהו, do something about it. זאת תגובה שיש בסוג של ביקורת. זאת אומרת, היא אומרת, לא מספיק רק לזכור את העבר, צריך לעשות משהו, ואז היא גם כותבת, I am, אני עושה משהו, ואני אולי אזכיר בהערת אגב, בלי להיכנס לפוליטיקה, שאנחנו מדברים על תקופת לפני טראמפ. אחרי טראמפ, עם כל מה שקורה עם המצב של היהודים בארצות הברית, אני חושב שתגובות כאלה יעלו פי כמה מונים. בתור סיכום, אני רוצה להגיד שבאמת, כמו שהתאהבתי מהרגע הראשון בספר המגיעים בגבעת התחמושת, אין משהו עם כל כך הרבה חומר נפץ כמו הספר הזה, ואחרי כן חקרתי משך שנים את ספר המבקרים במוזיאון השואה בפלורידה, וממשקי תגובה במוזיאון הלאומי להיסטוריה של יהודים אמריקאים בפילדלפיה, ועוד ועוד. כחוקר תקשורת וגם כאזרח ישראלי, אלה מחקרים מרתקים, כי בעצם דפי הספר יכולים לקלוט את הדמיון ואת המאוויים ואת הרגשות העמוקים של אנשים כיצורים אזרחיים פוליטיים, ולראות מה העוצמה של אמצעי תקשורת, ובשבילי מוזיאון זה אמצעי תקשורת, בשביל לעצב אותנו האזרחים ולעצב את התפיסות העמוקות ביותר שלנו.
תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.